שלום, מעיין לאור.
שלום, רן ארנבו.
מה זעופים פנייך בתחילת פרק 6?
אני עצבנית, אבל אני קיבלתי לפני יומיים דוח.
נו.
במקום שאני לא הייתי צריכה לקבל דוח, סבבה?
מה חדש?
מה חדש? היה שם שלט שמותר לי להכנות מ-7 בערב, והפקח נתן. אז הלכתי, חיפשתי אותו מסביב, למה זה היה ממש כמה דקות לפני שזה, חיפשתי אותו, מצאתי אותו.
פקח?
חיפשתי את הפקח, אמרתי, אני תופסת אותו, חבל לו על הזמן.
נעצת?
תפסתי אותו, אמרתי לו, מה נסגר וזה וזה, הוא כאילו התחיל גמגם לי, למה קלטתי שהוא קלט בסוף שהוא עשה טעות, כאילו כל הרחוב הוא נתן
לך. וביטל לך?
איזה ביטל לי? אמר לי, עכשיו את צריכה ללכת להגיש זה, להרער, לבקש שבטלו לך, בלה בלה. מה, למה אני צריכה לעבוד אצל עיריית תל אביב? אני רוצה להבין, אתם עשיתם טעות. למה אני צריכה עכשיו לעבוד אצלכם?
כי חולדאי עכשיו הוא בן 79, הוא שם לעצמו 5 שנים. זהו, נגמר, מה אכפת לו ממך? מה תעשי? לא תבחרי בפעם הבאה.
לא הבנתי. א', לא, אתה נמצא בנקודת הנחה שבחר, סבבה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל לא הבנתי. מה נסגר?
זה המשרד, נשמע.
אין צדק.
פרק 6, עם אורח.
אין לתאר, בטוח, כן, בדוק?
כן, בדוק, אם הוא אמור להגיע, פעם שלישית בלי אורח זה כבר
לא
הקיץ של הזה,
אנחנו
אתה גמור,
ממש
זה,
כאילו...
מה קשור משרים לך אבק, נראה של מה קשור מבריזים אורחים?
לא.
אני גם לא
תכלס
חושב.
תכלס, לא נראה לי.
אז אנחנו נכנסים לפרק 6, אנחנו ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל, בגוגל, אנחנו גם בהתקפת סייבר, גם בהתקפת טילים, בכל מצב אנחנו פה. כמעט בכל מצב.
שבוע שעבר לא היינו פה.
שבוע שעבר לא היינו פה.
אתה רוצה שנדבר על זה?
אין לנו ברירה, לא.
נראה לי שאתה צריך להגיד כמה מילים.
נכון.
אם לא יותר מכמה מילים.
לא, אני אשתדל לא לשעמם אף אחד.
אתה לא משעמם אף אחד. נו, נו, נו.
כן, אבא שלי נפל ומת שבוע שעבר. ממש ככה. בבית שלו. בגיל 71.
צעיר.
ממש.
ממש צעיר.
ממש צעיר. אני עוד מעט בן 50, עוד חצי שנה. נכון, לא רואים עליי?
לא.
כן, זה היה אלם. זה עדיין אלם. אז כאילו, את שוכחת לפעמים שבתוך כל הפאקינג פריק שואו הזה שאנחנו חיים בו, יש את החיים עצמם.
שהם יותר חשובים מהכל.
כן, גם שאנשים מתים מיטות רגילות. לא בשריפות, ולא בערי מרון, ולא בעוטף.
לא פרצו להם הביתה, ולא...
לא פרצו לו הביתה.
כן, אבל איך... אתה רוצה לדבר על איך זה קרה? מה קרה?
אנחנו לא יודעים לגמרי איך זה קרה, וגם לא בדקנו, כי מה זה משנה. אבל הוא היה איש חמוד ממש. קראו לו יורם. שם חמוד, לא?
שם ממש חמוד. היה לו ניקניים?
לא, מה, איך אתה יכול שיהיה לך ניקניים? קוראים לך יורם.
יו-יו.
מאוחר מדי. איש טוב לב, הוא גדל בציונות הדתית, אבא שלי. כן, לא רואים עליי. לא אמין בחיים באלוהים.
אני דווקא חושבת שבטח יש כמה דברים ש...
יש
מלא דברים שנכנסו בך, פשוט, תה, היום קוראים להם בשם אחר, אבל זה...
לא, יש גם אפיקורסיות מנומקת. יש הרבה אנשים עם אפיקורסיות לא מנומקת. ואת יודעת, הסתכלתי על ה... אני אחרי 7, יצאנו שלשום. אשכנזי, ממשפחה ענייה, ענייה, ענייה. באמת, ממש עניים מצ'כיה. והוא הכיר את אמא שלי, שהיא פרנקית, אמא שלי. בנחל, הם הכירו. והם הקימו התנחלות.
איפה?
בראש צורים.
איפה זה?
שזה בגוש עציון.
אוקיי. הם ממש היו מהמקימים?
מהמקימים של ההתנחלות. והייתי בשבעה, כאילו... כי הייתי צריך להיות. זה היה מדהים, הגיעו בשבעה מתנחלים, הגיעו בשבעה משפחה ציונית דתית שלי, יש לי לא מעט, בן דוד חרדי שלי, שיש לו 11 ילדים, ורואה את הסרטים של תקווה.
ומה אומר עליהם?
ואוהב אותם, והגיעו אחרי ישראל, מלא אחרי ישראל.
מלא, בוגדים.
כן, כל מיני כאלה. וישבו ביחד, ושתו ערק, אבא שלי בכלל לא היה זז בלי סחוג לשום מקום. ואני חזרתי לפה לפני 2.5 שנים, אחרי 14 שנה. קודם כל הבנתי למה חזרתי. זה איכות של קהילה בישראל שלא תמצאי בשום מקום בעולם. הבנתי גם למה אני אוהב את המקום המופרע הזה.
זה די ברור שאתה אוהב את המקום המופרע הזה, רן. אני לא צריך.
אתה יודע, אבא שלי, הוא תיאב את אבישי בן חיים. תיאב, כל המשפחה שלי
אפשר להבין למה בגדול.
כי, ועוד מעט יגיע העורך שלנו ונדבר איתו גם על זה, אבל זה כאילו משפחה שהיא בדיוק מה שישראל צריכה להיות, כאילו דתיים, וחילונים, וספרדים, ואשכנזים, ואין שנאה, אף פעם לא הייתה שנאה דרך אגב, אף פעם לא היה דיוני כיפוח, וזה מדהים כאילו, יושבים לי בסלון של אמא שלי, שבוע כאילו איזה אנטיתזה לכל מה שקורה בחוץ.
לכל מה שקורה בתקשורת.
לכל מה שקורה, כן, לכל שיח השנאה המטורף הזה. אז יש לנו על מה להילחם, ולהשחור בלב בצורה שלו.
יאללה.
אבל אנחנו נמשיך, נכון?
כן, אני רק רוצה להגיד משהו קטן.
כן,
אפשר?
דברי, בטח.
אני רק רוצה להגיד שכשרותם התקשרה ואמרה לי את זה,
כן.
שלא יהיה פרק השבוע, כי קרה מה שקרה, אז כאילו, ממש כאב לי שכואב לך, והבנתי שאני אוהבת אותך.
כפה.
והבנתי שכאילו שהחברות שלנו כזה עולה שלב, זה ממש גרם לי להבין שכל הדבר הזה שאנחנו בונים פה ביחד, הוא נכנס לי ללב, ממש. וכאב לי שכואב לך. לא רציתי, רציתי לחבק אותך.
אז עכשיו יש לך משימה.
כן.
שמה, את מרגשת אותי, ויש לך עכשיו 50 דקות להצחיק אותי.
וואי, וואי, איזה משקל.
אז קדימה.
יאללה, נקליל.
כן, גם כשאני לא הייתי פה, אנחנו עברנו שבוע לא הגיוני.
ברור, המכונה לא מפסיקה לעבוד.
הכל פה באזורי הטירוף, גן עדן לקומדיה, אבל גם התיאוריית רחמים לא ידעה. קצת קרסה השבוע בדוח ועדת חקירת אסון מירון.
החקירה הזו היא ועדה פוליטית.
היא לא קרסה.
ועדה שכל מהותה
אני פוליטית. אני מתנצל.
היא נבנתה פוליטית. היא נבנתה על ידי ואת? השרים לשעבר וראש הממשלה, על ידי השרים גנץ ולפיד וראש הממשלה נפתלי בנט, כנגד יריבים פוליטיים. ממשלה...
זאת השערוריה בכלל.
כנגד יריבים פוליטיים.
זאת השערוריה, לא אסון.
ממשלה הקימה ועדה שבדקה את עצמה, גם ביום הכיפורים.
אולי בכלל לא נהרגו אנשים במירון. אולי זה הכל קונספירציה?
זה לא יאומן באמת.
זה הכל יאומן, זה יאומן.
זה יאומן, אה? זה יאומן. זה אשכרה יאומן.
יעקב ברדוגו, אתה איש מסריח. מותר להגיד את זה? זה תביעה?
אני לא יודע, לכאורה.
לכאורה. תקשיב, אתה איש מסריח לכאורה, ואתה גם שקרן, ואני אסביר לך למה, כי מי ממנה?
מי ממנה?
את אנשי ועדת החקירה.
מי ממנה?
נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות.
הוא עכשיו בכלל נתת להם עוד חומר, חבל על הזמן.
לא, אבל הוא משקר. הגיע לפה ממשלה.
כאילו לפיד ממנה.
איזה קיקי, רחמים לא ידע, את מבינה?
שאני אגיד לך מה.
נו.
לקחת אחריות, מבחינתו זה לחלשים, למה שהוא ייקח אחריות?
מה זה לקחת אחריות?
מה זה לקחת אחריות? אז בוא אני אגיד לך מה זה לקחת... אני אגיד לך מה זה לקחת אחריות, קבל, אני היום באתי עם חולצה של גולדה.
די, נו.
אוקיי, עכשיו מדובר פה באישה, שאפילו שבוועדת הגרנט אחרי כיפור, לא הכריחו אותה לקחת אחריות להתפטר, כן? היא עשתה את זה. סבבה? עשתה את זה. אז סתם, אני, היה לי חשוב.
היא נתנה לרבין לרוץ במקומה.
כי באמת כאב לה, כי היה אכפת לה.
איזה מדהים זה שביבי עוד הולך להפוך, הוא כאילו הלבין את גולדה. כאילו כל השנים גולדה הייתה איזה דמות כאילו ככה ככה היית, ואחרי ביבי פתאום, אפילו גולדה הופך, אני אומר צריך לעשות מזה גלידה.
סיריוסלי, שגם את זה הפכתם לפוליטי, אתם כשלתם. בגללכם היה פה אסון, בגללכם נרצחו פה האנשים האלה.
לא ידע, הוא לא ידע. אני רוצה להקריא ברשותך...
בבקשה.
משהו מהמכתב ועדת החקירה. ולמי שזה יצלצל מוכר, אז...
זה בגלל ש...
פעמיים כי טוב, כן. תרבות רעה מצאנו בתוך ביתנו, ברשויות שלטוניות שהציבור הפקיד בידיהם את שלומו וביטחונו. תרבות רעה של הצגת דברים למראית עין בלבד, תוך התעלמות מהתראות חוזרות ונשנות. תרבות רעה של היעדר שלטון החוק, התנהלות המושפעת לרעה מאינטרסים פוליטיים ושיקולים זרים. תרבות רעה של ראש קטן, של מזעור האחריות ושל התחמקות ממנה.
זה מזכיר לי משהו, אז זה
רגע,
מזכיר לי, כן.
רגע, לפני שזה מזכיר לך, בואי נשהה פה רגע.
אוקיי, סליחה.
בואי נשהה פה.
אני, זה פשוט באמת. כל כך זרק אותי לשם, אוקיי.
אז קודם כל אני חושב שיש לנו שם לפרק.
ש?
תרבות רעה.
לוקחת.
כי כל מה שקרה באסון המירון, ואיתנו נוסע ונוסע ונוסע עד לשביעי לאוקטובר, זאת תרבות רעה, ויעקב ברדוגו הוא נער הפוסטר.
לגמרי.
עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי.
מה את חושבת על יואב קיש?
מה, תגיד לי, מה יש לחשוב על החדל אישים הזה? מה יש לחשוב באמת על הבן אדם הזה, שהוא גם כאילו... מה עשית? מה עשית? טיפשון, אתה טיפשון, מה עשית?
אני מאז יואב קיש לא מספר שהייתי בחיל אוויר.
בוא נמוציא שם.
לא, הוא גמר את המותג, הוא גמר את המותג.
הבן אדם הזה היה טייס, אתה קולט, הפקידו בידיו טייס.
הוא גמר.
עכשיו, אתה רוצה להגיד לי שגם הוא עבר שבוע שבי?
יואב קיש?
אין מצב, אין מצב, תקשיב, פירקו אותו שם.
הוא סיפר הכל.
הוא סיפר הכל. הוא סיפר הכל, הכל הוא סיפר, נראה לי רק בגלל שיש לו קשרים שם וזהו, אבל אני לא יודעת מה להגיד לך, לכאורה, לכאורה, לכאורה.
אז יואב קיש השבוע, הוא ביטל את פרס ישראל, כי אין מה, אין מה.
זה פרס ישראל, אין מה, אין מה. לא, נו, מה עכשיו, מה? כאילו שוולדמן יקבל פרס ישראל.
מי זה הוולדמן הזה בכלל?
מי זה?
טענת שר החינוך, כי אין מקום להעניק פרסי ישראל בזמן מלחמה. היא המצאה שנועדה להסתיר את האמת מהציבור. האמת היא שמועמדותי לא נשא חן בעיני כבוד השר וגורמים המקורבים לראש הממשלה. זו ארצי מולדתי שלמענה נלחמתי בכל הגזרות. ואדמתה ספוגה. בדמה של ביתי האהובה, דניאל, ובן הזוג שלה, נועם.
זה מלאך עלי אדמות לדעתי, אייל ולדמן, ואני אומרת את זה, באמת, הבן אדם הזה הוא...
אז אני מכיר את אייל.
מה שהוא עשה, אני רק רוצה להגיד, אני זוכרת שראיתי את הנאום שלו על היתומים, על כל הפרויקט שהוא עשה בשביל היתומים של השביעי באוקטובר, והוא כל כך ריגש אותי, איך הוא אמר שם, אנחנו נדאג להם לכל מה שהם צריכים כל החיים, אנחנו נהיה שם כשהם יתגייסו, כשהם יתחתנו, כשהם ירצו ללכת ללמוד. איזה מין בן אדם זה?
אז בתור הייטקיסט, בואי נדבר על המקצוע עצמו, יצא לי להכיר את אייל, שהוא איש מדהים, הוא הקים חברה שנקראת מלנוקס, שנקנתה בהמשך על חברה על ידי קונגלרמט טכנולוגיה, שנקרא NVIDIA, שהיא באמת אחת החברות המצליחות היום בעולם, שבבסיס שלה יושבת יזמות ישראלית וטכנולוגיה ישראלית,
כמות הכסף שהוא הכניס למדינה.
אז וי כסף, אני מדבר על איך הוא, על מי אנחנו רוצים להיות, מה זה תרבות רעה? יואב קיש זה תרבות רעה, זה לקחת באמת את הדברים שהם כאילו הזיקוק של כל מה שטוב פה, ולהעיף אותם לקיבינימט, כדי שלא תעמוד 10 דקות מול המדינה, ותגיד משהו חס וחלילה, נגד ראש הממשלה, זה פאקינג לא יאומן, אבל אני חושב שאנחנו צריכים למצוא תחליף לפרסי ישראל.
אוקיי, מתארת לעצמי ש...
אני חושב שיואב קיש צריך להשיק את פרס חנמאל.
פרס חנמאל?
כן.
מה?
כי כבר אין מדינת ישראל היום.
יש חנמאל, אין ישראל, יש חנמאל.
נכון, ביום העצמאות, במקום לחלק את פרסי ישראל, אני חושב שצריך לחלק פרסי חנמאל.
תשמע, תשמע.
כן.
אני חשבתי גם כן על טקס אלטרנטיבי.
כן, כן.
אני לא יודעת אם נקרא לו פרסי חנמל. אני לא יודעת, כאילו...
אוקיי.
חשבתי על כמה פרסים שם.
דברי אליי.
שאני אציג אותה, כן, אתה מוכן לזה?
כן, תציג לי את הקונספט, כן.
אוקיי, אז אתה יודע, יש כל מיני קטגוריות, יש קטגוריות של מדעי הרוח ומדעי החברה, למשל סתם, כאילו, אני אומרת, פרס ישראל בעבודה סוציאלית, אז כאילו, קל לסערה.
פרס חנמל בעבודה סוציאלית.
פרס חנמל, פרס ישראל, חנמל.
אוקיי.
פרס ישראל בפסיכולוגיה, הייתי נותנת את זה בכיף ככה לספר של שרה, אוקיי? משה בוטבול, שעבר איתה כאילו...
הם עברו אירוע מאוד, מאוד.
הם עברו שם אירוע, וזה לא היה קל.
עוד לא סול, זה סרט, את יודעת.
עוד לא. עכשיו, את הפרס, יותר במדעים המדויקים, הייתי הולכת לפרס ישראל... לסטטיסטיקה,
כן.
יש כזאת קטגוריה.
יש כזאת?
כן, הייתי הולכת למכון הסקרים בפתח תקווה, שנקרא, איך הוא נקרא? דיירקט פולס, שהוא עושה סקרים עם ערוץ 14, זה מכון סטטיסטיקה מדהים, מדהים, הם עושים שם,
הם עושים שם, חבל,
הם צריכים לקבל את פרס ישראל לסטטיסטיקה נקודה, אוקיי, עכשיו קבל את זה בעניין כל התרבות והאומנות, הייתי נותנת למשורר איציק זרקה, אוקיי, הוא הביא לנו כמובן את הלאית, אשכנזים תפו עליכם, ישרמו אותו, תסתרפו בגיהנום.
זה מולחן כבר?
זה עוד לא, טובי המלחינים יושבים על זה עכשיו. בגדול, כאילו, אתה יודע, זה הכיוון בכללי, אני חושבת שזה אחלה, אחלה כאילו.
אני חשבתי שיואב קיש צריך לתת את פרס חנמל גם לברה לקרומבי.
לברה לקרומבי?
כן, כי אני חושב שזה מאוד יפה שיש בן אדם שקוראים לו ברה לקרומבי.
על מה אבל?
על זה שקוראים לך ברה לקרומבי, אני חושב שזה כאילו...
אתה שמעת שהוא יצא, הוא יצא על האחים לנשק.
איזה שם גאוני זה ברה לקרומבי.
זה שם, זה מותג, זה מותג.
וחשבתי גם שלתת את פרס חנמל לניסים וטורי.
ברור, על מה יזמות, על מה?
לא, להעצים, כי כאילו, אם ניסים וטורי יכול, כל אחד יכול.
נכון, אני גם חושבת.
אז כאילו, מה אתה צריך את אייל ולדמן? כאילו, אם ניסים וטורי, זה כאילו, אין תקרת זכוכית.
לא, זה גם, תראה את וטורי ותראה את אייל ולדמן יזמות. נכון. קפה קפה, מלנוקס. היי, 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 אוי, שנייה, רגע, אבא שלי, רגע.
רגע, אבא של מעיין בשיחה. רגע.
כן.
כן, אבא.
הכל בסדר? אמא?
היא אמורה לאכול באחת וחצי, אחת ורבע, אחת וחצי.
אוקיי.
מה הצליחה שאני אתן למעיין?
אנחנו בשיחת טלפון מפתיעה מאמא של מעיין.
רגע, היא קיבלה תעלות, תתני לה כפוא, כן. תתני לה אותה שאוב.
שאוב או כפוא? יישארו עם מעיין.
כן, זה בסדר, אם היא תרצה עוד, תני לה עוד. לא, לא, תן לה את ה-90. ביי.
אנחנו אחרי דיון אסטרטגי.
אוקיי, בסדר.
דיון אסטרטגי בשאלת החלב להללי.
כן.
מנה של 90 או 55.
כן, כי אני אגיע עוד מעט, אז אני לא רוצה לתת לה את כל הסבבה.
אמא ואבא על הקו.
כן, שניהם על הקו, מה נותנים? דיון.
מה החליט הבורד?
החליט הבורד לתת את ה-90, אם היא תרצה, יש עוד 55, סקית של 55, בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר.
אנחנו בתרבות רעה.
אפשר להמשיך, אפשר להמשיך.
מה, רשאלים, תרבות רעה חייבת גם אישה רעה.
אני לא רואה הפורום הזה, הדבר הזה, נותן מענה אמיתי לתופעה הזאת.
לימור הרסון מלך.
בואו, המספרים שבאמת מנסים לסייר לכם, כאילו יש פה איזה עמותה שדואגת לאלימות נגד נשים, שמהווה פתרון לתופעה הזאת. ואתם יודעים לכמה נשים נמצא פתרון? לכלום ושום דבר.
איזה מין אישה שכל כך בוער בך, כל כך בוער בך לצאת על פורום מיכל סלע, זה בוער בעצמותיה.
תסבירי שנייה לאנשים מה זה פורום מיכל סלע.
פורום מיכל סלע זה עמותה שהקימה אחות של מיכל סלע, זיכרונה לברכה, השם ייקום דמה.
מסייעת.
זה פורום שמסייע, וגם יש להם תוכנית הבטחה בעצם לנשים של...
פורום שמסייע לנשים מוכות בישראל.
שנותן להם שתי אלטרנטיבות.
שתקציבו הרסון מלך הוא פחות ממיליון שקל בשנה, שזה נוד שאתם תוקעים בכספים הקואליציוניים שלכם.
לא יאומן.
והיא באה לסגור אותו.
לא, זה גם צורם לה כל כך, זה באמת המסירות נפש שבה היא נלחמת.
כי אנחנו נשלטים על ידי פסיכופטים עם תרבות רעה. אני בכלל מופתע, מה, אני אגיד את זה, אני לא אגיד את זה.
מה אתה, תגיד את זה.
שהיא לא מעבירה את הכסף לרוצח. יש לה פטיש, יש לה פטיש.
היא אוהבת, היא אוהבת, אוהבת פסיכופטים, אוהבת פסיכופטים לכאורה, לכאורה אוהבת ולכאורה פסיכופטים. לכאורה, לכאורה.
עם הקדושה, עם הקדושה שלו.
אמירם בן אוליאל, מה זה צדיק, מה זה חבל על הזמן, זה מעלילים עליו עלילות שווא.
הרסון.
אבל אתה יודע מי מנסה להציל את האירוע הזה עכשיו?
של המדינה?
את האירוע לא, של מיכל סלע.
נו.
של הפורום של מיכל סלע. מרגי. שר הרווחה, הבן אדם ביקש לבדוק, להעביר את התקציב למשרד הרווחה, להעביר את זה מבן גביר, הבן גביר החמוד, המתוק, הדובשן, שאוהב לפנק את העוזרות שלו בנשק, אבל לא אוהב לפנק נשים בתחושת ביטחון באופן כללי.
וחלילה.
לא, רק את העוזרת שלו, כן. המתוקה. אז מרגי כן. ביקש, עכשיו באמת אני רוצה רגע שנייה, בפינת הקרש השבועי בוא נדבר
רגע
על...
רגע שנייה, מוזיקה של תנה, פינת הקרש השבועי
אין, תקשיב באמת
כן,
שס הם מככבים, כפרה הם מככבים יושבים בקואליציה הזאת.
יש להם קצת תרבות טובה.
יש להם תרבות טובה? מה זה? גם מרגי.
נכון.
גם משה ארבל. שני אנשים שאני בא לי לחבק אותם, אני מקווה שהם לא שומרים נגיעה, אבל הם שומרים נגיעה, בטח הם לא, אני לא אוכל לחבק אותם. הם אחים שלי. אתה מבין שהם אחים שלנו? זה בדיוק העניין. אנחנו פה, כל הדבר הזה, זה סתם, זה המתחזים. המתחזים, לימור סון הר מלך, בן גביר, סמוטריץ', הם המתחזים.
קנאים.
הם הקנאים שבאים להרוס הכל. מרגי והרבל הם האחים.
ואם אנחנו כבר בקנאים שבאים להרוס הכל, אני חושב שזה זמן טוב לעבור לאורח שלנו.
אז משחק כיסאות קטן, בוא תעבור לידי.
יש לנו היום אורח, באמת אורח כבוד.
ממש, אני קצת מתרגשת.
גם אני.
תגזימו קצת, למה שלא תגזימו? בואו נתחיל בהגזמה ונלחץ יותר.
באנו מהגזמה, אנחנו...
שלום רינו צרור.
אהלן, אהלן.
שלום.
אני רוצה לספר לך באמת, אתה חייב לי. כי אני בתור ילד...
אני חייב לך.
כן, אני אסביר לך למה.
בבקשה.
אני בתור ילד, אני זוכר, הייתי הולך, קונה העיר.
כן.
הייתי צעיר, הייתי עדיין בקבע.
כן.
וקורא, תמיד, קודם כל, אני חושב שזה היה התחלה, נכון? זה התחיל את הטור שלך, וזה היה תמיד אחד.
שתיים.
נכון?
כן.
עד עשר.
נכון.
זה היה בעיניי כתיבה, אני החלטתי שאני הולך להיות עיתונאי.
וואלה.
והלכתי, ושכר אותי ניר חפץ. וביליתי שלוש שנים בעיתונות הישראלית, עד שהבנתי את מרחביה, כן, היה אמנון דנקנר בצד השני, פשוט הלכתי.
כן.
אז אתה חייף לי שלוש שנים.
לא, אתה פספסת, ואני מקווה שמאז למדת לבחור את הדרך קצת יותר ברצינות.
עשיתי עבודה, עשיתי עבודה.
ולמי אתה הולך, מי המורה, מי העורך, מה העיתון, ורק אז נכנסים וצוללים. צר לי, אבל אתה התחלת נורא, לא באמת, זה נורא, זה צלקות נוראיות.
לא, משם הגעתי להייטק, אני תמיד אומר, אני חייף. אני חפץ הרבה, אני באמת חייב לו הרבה.
גדול.
אז אני מצאתי טקסט שלך מ-2007, ו...
כן, אנחנו אנשים רציניים, אנחנו רק נראים כאילו...
בא לי להקריא אותו, הוא מרגיש לי מאוד רלוונטי.
בבקשה.
שנים תהיתי על מהירות התרסקותה של הריבונות הקודמת, מפאר גדול לחורבן תוך שנים אחדות. כיצד זה ייתכן? ובכן, עד שאינך חווה על בשרך את עוצמת ההתפוררות, אינך מאמין ואינך מבין. בעת הזו, בימים האלה, אנחנו חווים אותה היטב. אנחנו, נדמה, די מבועלים מפניה לפי שעה, חוששים, נרעשים, נסערים, מחטטים בפצע עד זוב דם, כמו המומי סמים, מתכוננים ומתכוונים לקראת המכה הבאה. מאיכן היא תבוא? מן הצבא, מן המשפט, מן השררה, מן כן. הפריצות... כל הריבונות נגועה.
הריבונות השלישית איבדה שליטה.
ממש.
זה
מ-2007.
זה המאמר הבסיסי. הוא פורסם מיד אחרי מלחמת לבנון השנייה, וזה היה ערב יום העצמאות, אם אני זוכר נכון. ובמלחמת לבנון השנייה ראיתי בפעם הראשונה שכל החולאים, הייתי שם לא מעט, שכל החולאים שאנחנו כולנו מכירים באזרחות, נכנסו פנימה לתוך הצבא. זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי את הצבא, שאלוהים ישמור, גם המצגות וגם הבולשיט, וגם החיילים נכנסים ולא נכנסים, ופתאום הם ישנים באיזה מקום חשוף, ומפוצצים אותם.
אני נסעתי לריקושט לקנות תרמילים לצוות של אח שלי בסיירת צנחנים, זה מה שאני זוכר.
זה קורה עד היום.
אוקיי, זה
קורה,
נכון.
זה קורה עד היום הסיפור הזה. ואז היה רגע שבו אמרתי, טוב, אני נוגע בעניין הריבונות השלישית ואפשרות ההתרסקות שלה מרצח רבין. ואז רק התחלתי לחקור את כל הנושא ולהבין בית שני ומי מי, וזה הרגע שבו במאמר הזה אני מפרסם בפעם הראשונה את שנות הריבונות 75 שנה בריבונות הראשונה.
שם התחלת את הספירה?
שם. שם אני מפרסם בפעם הראשונה את הספירה, כן. כמה אנחנו בריבונות.
שאז היינו 59 שנים. זאת אומרת, כשפרסמת את המאמר, היינו 59.
כן, כן. אז 75...
שבוא נזכיר שריבונות פה לא החזיקה מעולם יותר.
יותר מ-85?
לא, 75.
75?
כן. כן. ריבונות כמו שאנחנו היום. כאילו, כן. כשאנחנו מחליטים על עצמנו, נגיד.
כן.
אז ב-66 בשנייה. ורק למצוא את המספר הזה ולאמת אותו, כי אתה עושה את החשבון, אבל אתה לא היסטוריון, אתה עיתונאי. אז אתה מתחיל לבדוק עם זה ועם זה ועם הפרופסור ועם האקדמיה, וכולם מגרשים אותך. איך אתה בודק, אבל זה לא קשור, אבל הם היו כאן, וכאן היה איזה רגע של אוטונומיה, והשבט הזה לא בדיוק. חברים, שורה תחתונה, כמה זמן היינו? אחרי שנה אמרתי, אוקיי, אנחנו יכולים לפרסם את המספרים האלה, וזה היה המאמר הראשון הגדול, שכמה שנים אחר כך, זה 2007, זהו, ב-2015 אני עושה את הסרט.
הייתי מביאה עוד חלקים, אבל אין לנו זמן.
אבל בוא, כן. בוא נעשה את הקפיצה...
אבל זה מאמר נהדר.
ממש. נכון.
בוא נעשה את הקפיצה הקוונטית 16 שנה קדימה, לשנות כן. ה-75. תן לנו קריאת מציאות שלך לגבי הריבונות השלישית בימים אלו.
היא נלחמת על החיים שלה עכשיו. היא, אנחנו.
אנחנו.
תראה, אני, זו שיחה יותר ארוכה ממה שיש לנו. אבל אני מזהה את המכנים המשותפים, את הפאטרן שחוזר על עצמו. וגם כאן אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה שבה הימין הקיצוני, קיצוני, הקנאים, עם ההגה על השלטון. הם מגיעים להגה אך ורק כאשר המיינסטרים מאפשר להם את זה. כאשר הראש צריך אותם לצורך שליטה מרחבית, ואומר להם לצורך השליטה ההיקפית שלי, אז אתה תיקח את זה, אתה תיקח את זה. זה קרה בבית ראשון, זה קרה בבית שני, ואנחנו במבוא של הנקודה הזו. כי אתה רואה היום בצורה מצוינת, הקנאים לא מסתפקים בשום דבר, וגם אין שום רתיעה משום מהלך שקורה בדרך. אתה בא...
גם יש הצהרת כוונות ברורה, אין פה...
אתה אחרי השבעה באוקטובר, לקח 30 שניות כדי שיגידו, 30 שניות, לא יותר מ-30 שניות, לא לטעות, כדי שיגידו, זה הרגע לקחת את עזה.
כן.
כלומר, הספירה שאתה סופר, והכאב שאתה כואב, זה לא נכון להגיד שזה לא כואב להם. אבל הם מעבר בכלל לעולמות האלה.
לא בנרטיב הזה, הם בהתחלת דגאולת.
זה מה שהם אומרים לעצמם. כרגע הם נמצאים בסוג של מלחמת מצווה, ובגלל שהם נמצאים במלחמה כזו, אז אין שום אפשרות לסגת מהמלחמה כמלוא הנימה. זו הסיבה שבגללה הם אומרים, זה לא שהם לא רוצים את החטופים כאן, אבל הם אומרים, אתה תביא את החטופים, אתה עוצר את המלחמה.
ודאי.
המלחמה... היא העניין והניצחון, הוא הסיפור שלנו. אם לא תדע להרגיע את הקנאות הזו, אם לא תדע להחזיר אותה בחזרה למגירה, זה לא שהיא לא קיימת, היא קיימת איתנו לאורך כל הדרך.
נכון.
היא קיימת איתנו.
אבל היא גדלה.
אתה היום נמצא במצב שבו כל החבורה הזו גם מצביעה. בעבר קבוצה גדולה מתוכם לא הצביעה, זה מה שנתניהו עשה, כאשר הוא לקח את בן גביר, נכון. והוא לקח את...
שהוא באמת לקח אותו ממעמקי השום והכלום והשום דבר,
אבל
19 ידע, אלף קולות ב-2000.
אבל 19 אלף קולות נכון. נותנים לך ניצחון, ואלה, נכון. ואלה הקולות שנתנו לו את הניצחון עכשיו, חוץ מגנץ לפיד ומירב. כי אתה כציבור, הבאת כבר את כל הציבור אל המודעות. אתה נמצא על הכביש מ-2011, אבל בשנים האחרונות עוד ועוד ועוד ועוד. והנה הגעת לנקודה המכרעת, והמנהיגות שלך מדברת הפוך.
כן.
ומפילה אותך. זה לא שאתה לא הבאת את כל הציבור שיכולת להביא, הבאת את כולם.
לא, אבל נפלו לנו מאות אלפי קולות בחריצים, כולל מרץ, כולל... נכון, כן. נכון. עכשיו תגיד, יש לי לך שאלה.
כלומר, זה תלוי מאוד במנהיגות.
נכון, אבל זה תלוי גם ב... אבל זה גם תלוי באיך ה... בשנה שהם היו פה בשלטון, מדברת על לפיד בנט, הם יכלו לעשות מהלכים כדי שלא נגיע למצב הזה, וזה לא קרה, כי...
לצערי, זה, הם פספסו לא רק בכל מה שקשור לעשייה של מהלכים גרנדיוזיים שאחרים לא עשו אותם. אני חושב שהרגע הטוב שלהם היה הרגע שהם היו ביחד. והם מהר מאוד התנכלו אחד לשני, וכל אחד רצה להיות ראשון.
אני חושב שלא...
וזו השגיאה הכי גדולה שלהם.
לא היה להם סיפור. אני חושב שרק אחרי ההפיכה המשטרית...
הם הבינו את הסיפור.
הם הבינו את סיפור הגג, שבכלל שם אותם ביחד, וחוסר יכולת שלהם...
זה נורא מה שאתה אומר, אתה מבין? אבל זה נכון. אבל הציבור הבין את הסיפור מיד. הציבור לא... הציבור היה הולך איתם, היה עושה איתם עוד צעד ועוד צעד.
אז אני רוצה לחבר לך, כי כאן אני חושב שאנחנו מפסידים. צ'רלי ביטון נפטר השבוע.
לא, לפני שבועיים.
לפני שבועיים, מצטער, אני הייתי בקונחייה. ומצאנו איזה סינק של צ'רלי ביטון, כשאתה שומע אותו היום, הוא נשמע לא טוב.
אני יודע שאצל אנשים ליברליים, מודרניים ומשכילים בבית הזה, מעמד הפועלים ומלחמת מעמדות הוא דבר מיושן. ולא מתאים למציאות המודרנית. ואתם הרי מומחים לעטוף ניסוחים במילים יפות, אבל דבר אחד, אף אחד מכולכם לא יכול להכחיש, שבמדינת ישראל ישנם הם ואנחנו.
עכשיו. לי זה נשמע מצוין, אגב.
לא, לי זה נשמע מצוין. אז אני אסביר למה אני מתכוון. אני חושב שהצד החכם שעשו הקנאים, זה לקחת את השסע הדתי, שגם אני מכיר אותו מהמשפחה שלי, ולחפור בו על מנת לאבות את הקנאות באיזושהי תחושת כיפוח, ובעצם להפריד את היהודי מהישראלי.
זה מדהים בגלל שפנתרים השחורים היו בכלל, בזמנו גולדה הצמידה אותם למצפן בכלל, זאת אומרת, הם היו מזוהים מן הסתם עם השמאל הקיצוני. מה, התהליך שקרה פה, שהגענו למקום
כי,
ש...
כי צ'רלי ביטון היה, היינו ידידים, צ'רלי ביטון היה אדם אמיתי, וצ'רלי ביטון זיהה בשנייה הראשונה, כשהוא הסתכל על המצב כמו שצריך, שהקבוצה שדופקים אותה, זה הקבוצה שהוא שייך אליה, וצמודה לה כל החבורה הערבית. אז רק חדש, אם אני זוכר כן. נכון, עשו איתו את הדיל של חבר כנסת, של כניסה לכנסת. וצ'רלי ידע בידיעה ברורה שהדבר הכי דרמטי שיקרה עכשיו מבחינה מעמדית, זה שהציבור שלא יראה אותו נכנס לכנסת ונועם על הדוכן. ושהציבור שלו ובעיקר הילדים ידעו שזה אפשרי. שזה יכול להיות, זו אחת הסיבות שבגללה צ'רלי ביטון ברגעים הכי קשים נוסע בוולבו, רכב שרד באותם ימים, מוציא את העיניים לכולם, תראו שזה גם אנחנו.
איך אנחנו ב-180 מעלות היום?
אתה באותו מצב שהיית אז, רק עבורו הרבה יותר שנים, והמצב הוא משום כך יותר קשה. ויש חבורה תועמלנית הרבה יותר אכזרית, נקרא לזה. שמשחקת בפצעים עד אינסוף. עכשיו, עזוב את הפצע שבין השחור ללבן, שבין האשכנזי לספרדי באשר הוא. הכניסה הנוראה הייתה להתחיל לשזור, להתחיל להכניס את הפצע בתוך הספרדים, בתוך עולי המגרב, בין הטוניסאים למרוקאים, ללובים, לאלג'יראים וכו' וכו'. עכשיו, אתה מסתכל, אין לדברים האלה סוף. אתה נמצא במצב העניינים הזה, אז פעם אחת אתה רואה שמישהו כזה נכנס פנימה, והאחר נכנס ונכווה ויוצא. אתה כל הזמן תראה את המהלך הזה, כי יש היום אנשים שעוסקים בפירוק של השבטים.
חד משמעית.
ולא באחדות. ברגע שאתה מזהה אחדות, כמו זו שהייתה בתחילת הלחימה,
כן.
ייקח חודשיים עד שתראה את המגמה ההפוכה, שהפירוש שלה יהיה לפרק. אני אתן לכם דוגמה מרתקת לנקודה הזו. הערבי בימי הקורונה הראשונים, הוא כוכב גדול בישראל. הרופא הערבי, האחות הערבייה, כל התפיסה הערבית, יש חיבור, אנשים חוזרים מהבתים ואומרים, יא אללה, ראינו כל בית החולים ערבים, ואיזה יופי הם מטפלים. עד כדי כך שראש הממשלה נתניהו מתמודד אז על הבחירות, ויש לנו את הקטע שהוא מתחיל לחפש את הקול הערבי,
נכון,
וקוראים לו אבו יאיר וכולי וכולי וכולי.
ומירי רגב מסתובבת ומבטיחה להם מגרשי כדורגל.
כן, זה... מגרשי כדורגל, אין יותר מזה כדי לתפוס כן. מה זה ערבי היום. דקה אחר כך.
מס אבס.
אתה ראית בדיוק את המגמה ההפוכה. כלומר, על כל פעולה, כל פעולה ליברלית, כל פעולה מתקדמת, אתה תקבל את המכה שבאה מהצד השני, ולהפך. וזה מלמד אותך עד כמה אתה עדיין לא יציב.
והשאלה שלי, כי אתה, אני עזבתי את העיתונות, כי ראי, סיפרת
כי אמרת לי, ניר,
סיפרת איך נכנסתי אליה, כן?
הסברת את עצמך מצוין.
אתה הרבה מאוד שנים בעיתונות הישראלית שעברה...
50, אם לא אכפת לך.
50. שעברה הצהבה ורדיקליזציה וזילות, והפכה להיות כמעט זרוע ביצוע של כל התהליך שאתה מתאר אותו, אני מגזים.
זה קשה לי כאשר אתה אומר זרוע ביצועית, יש לה מרכיבים של כן. זרוע ביצועית, אין שום ספק שהתקשורת שלנו חולה, וחולה ימים רבים, ויש דמיון מה בין המחלה של התקשורת שלנו לבין המחלה של הפוליטיקה שלנו, והרבה פעמים אנחנו מוצאים אותם שזורים זה בזה. אבל מהצד השני, למרות כל הקושי, ואני מדבר על 10 שנים כאלה,
כן.
לפחות, יש איים נהדרים של עיתונות. ואם היא לא במיינסטרים, היא לידו. היא לא מה שהייתי רוצה. היא לא מנחה את הציבור. אם אנחנו נסתכל על הדיווחים שלה במהלך החודשים האחרונים על מלחמת השיבה באוקטובר, שאלוהים ישמור. אנחנו לא יודעים כלום על העזה. כלום, 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 כלום.
כן.
אני אמרתי את זה לפני איזה חודשיים לכלכליסט, זה היה איזשהו רעיון סביב ספר שהוצאתי זכור תזכור. זו הייתה הכותרת שמצאו, כשאני אמרתי, אני לא מבין מהתקשורת שלנו שום דבר באשר למתרחש בעזה. התקשורת שלנו אפילו לא פרסמה את עניין האונס של אנשים שלנו. את הסיפור הגדול קיבלנו מהניו יורק טיימס. כלומר, יש כאן מערכות שלא עובדות.
אנחנו לא מדברים רק על 14 וכל מה שצבוע, אנחנו מדברים על המיינסטרים.
לא, אפילו מילה, בכל מה שאמרתי לא התייחסתי כעת ל-14.
כן, 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 לא, אני מסכים איתך.
התייחסתי לכל המערכות, הן נעות מסיפור אנושי קוריאה לסיפור אנושי קוריאה. ולפעמים יש להם הדלפה מהצבא באשר למשה או לדני. אבל אנחנו לא יודעים.
אבל אתה חושב שזה רק בארץ ככה? זאת אומרת, אני מנסה להבין מה זה תקשורת שכן מתנהגת כמו שצריך. האם יש דבר כזה בכלל?
א', לדעתי יש.
איפה?
בהרבה מאוד מקומות. אני, גם כשהתקשורת מותר לכיוון הזה או לכיוון הזה, זה מותר. השאלה היא מה היא מכסה. האם את יודעת היום על המערכה, אני אתן לך דוגמה, עלינו ולא על עזה. בקרב שקורה כעת על גבול הצפון. 5 חודשים. אני עליתי לצפון כבר לפני 3 חודשים, וראיתי ושידרתי משם, והתעלפתי ממה שראיתי. עד היום, את לא קיבלת שבוע במנרה, שבוע במטולה. בואי נראה מה קרה לכל הבתים שנמצאים על קו הגמול באדמית, בכפר בלום, בכפר... אני כל יום מדבר איתם, אני כל יום שומע אותם, אבל אם אני אשים היום טלוויזיה קצת, בן אדם אחד ל-72 שעות, אי אפשר לתאר מה אנחנו רואים, ואז הציבור בישראל ידע מה קורה בצפון, מה זה קריית שמונה, ואם ליד כל מה שאמרתי לך עכשיו, אני אכניס מצלמה בזיקה למה, לגבול בקריית שמונה או לגבול במטולה. אני אכניס מצלמה למלון קטן בתל אביב, שבו נמצאים המפונים של קריית שמונה, זה החודש החמישי, ותקבלי את המפונים מדברים, ותקבלי את מה שקורה בקריית שמונה, ותביני שאין שלטון בישראל, אנחנו צריכים להראות את זה.
אנחנו עושים את זה.
בסדר, בנו?
אנחנו עושים את זה בזהיר אנפין, אני יכול להגיד, אבל שכן, יש משהו שהוא עולמי, אני בא מתקשורת אמריקאית הרבה שנים, קודם כל יש תקשורת מוטה, זה זרוע חדש, בעיקר פופוליסטית, מצליחה בכל העולם, ערוץ 14 הוא חיקוי של הרבה מאוד דברים אחרים, אבל כן, וזו דעתי, ואני חושב שאני שומע גם מדי פעם בתוך גלי צהל שאתה סובל מזה, שיש בינוניזציה מאוד מאוד עמוקה של תקשורת המיינסטרים בישראל ובעולם.
אתה מחמיא.
אני...
בינוניזציה.
הם לא בינוניים. כי הם לא בינוניים. הם באמת לא בינוניים. הפעם אנחנו נמצאים כאילו על ה... אתה מסתכל ואתה רואה את הבור. התמונה שאתה מקבל אחרי 3-4 שעות, כאן וכאן וכאן וכאן, היא לא תמונה טובה, לא. היא לא תמונה ממצה, היא לא שולחת אותך, אין לך הבנה, אין שום מסקנה שאתה יכול לקבל. אתה שמעת את כל החבורה אומרת, וזה.
אני חזרתי ב-2014 מצוק איתן, כן. גרתי בניו יורק, כן. היה לי פה עובדים, היה לי פה כמה עשרות עובדים, באתי לפה בשבוע, נדבר על צוק איתן, בסדר? אנחנו לא מדברים על עכשיו, והייתי בהלם ממה יודעים כן. העובדים שלי כן. על צוק איתן, מלראות טלוויזיה מיינסטרים, לא נגד ישראל, אמריקאית שפשוט מסקרת את התמונה. הייתי פשוט בהלם, כאילו הגעתי ממאדים עם...
לגמרי. אני רוצה להגיד לך שכשהייתה ההודעה הראשונה של שר המשפטים לוין בינואר שנה שעברה על ההפיכה המשטרית, אז הוא אמר את הדברים שלא הקשבתי, דפקתי את הראש בקיר, אבל עוד לא זזתי. ולמחרת קיבלתי טלפונים מניו יורק, והייטקיסטים, שהבינו הרבה לפני כולנו מה המשמעות של מה שהוא אומר על העבודה שלהם, על הרישיון שלהם, על היכולת שלהם להתחבר לאירופה, ורק הם הבהירו לי באיזה מצב אנחנו.
אני יצאתי מהבית להקים את יעל התקווה, כן. אחרי הנאום של לוין.
פנטסטי.
כי הבנתי שלא מתווך לציבור בתקשורת המיינסטרים מה בעצם קורה פה.
עכשיו, אם
זאת
אתה...
זאת הסיבה שהתחלנו.
אם אתה לוקח פרויקט קטן, ולוקח את מה אמרו ב-13 וב-12, טובי הפרשנים שלנו, באמת, הכי טובים. אחרי הסיפור של לוין, הוא אמר את זה נגיד ביום ראשון, תלך ליום שלישי.
נעשה את זה.
מה הם אומרים? מה הם אומרים כולם? אתה תבין בדיוק את התמונה.
אז תן לנו לסיום, אם יש לך. נראה לי שיש לך. לא בדיחה. בדיחה, אנחנו נטפל בזה אחרי זה. תן לנו best case scenario.
לא רוצה.
למה?
למה, כן.
למה לא?
מה אתה רוצה לדעת?
האם אתה אופטימי?
כן.
או?
אז למה לא לתת?
אז תן לנו את התרחיש האופטימי.
תראה, אני לא אופטימי בגלל שיש לי תרחיש.
אוקיי.
אני אופטימי בדיוק כפי שהייתי מול המהפכה המשטרית. כי בסוף אני יודע, אני מסתובב לא מעט בארץ, בסוף אני יודע שיש יותר דמוקרטים מלא דמוקרטים. שיש יותר ליברלים מקנאים ושמרנים. לא היה לי שמץ של ספק שהמחאה המשטרית לא תעבור, כי יש דמוקרטים בשכונות, ויש דמוקרטים בציונות הדתית, ובין החרדים, ובכל מקום, הם רק מפוזרים, וצריך לחבר אותם למהלך אחד, לגג אחד, והמהפכה המשטרית הייתה גג כזה מצוין.
כן.
והם כולם מתחברו, ומי שעוד לא התחבר היה מתחבר בעוד שבוע או שבועיים, אם לא קרה מה שקרה. גם כאן אני בטוח בזה. אני חושב שהקמפיינים השונים שגויים, ושהכי נכון זה לעשות נפשות ולהבין, להבהיר מה קורה, ולא ללכת מול זה או מול זה או מול זה. להתנהג כמו שהיה במחאה המשטרית. ולהבהיר לציבור מה יקרה עם א',
לידע.
עם ב', לידע, ללמד,
מעט...
לחנך. זה מה שהתקשורת שלנו הייתה צריכה לעשות.
נכון מאוד.
את זה היא לא עושה. העמותות והפודקאסטים השונים לא ממש מכסים את הציבור, אבל הם סוג של חלק, וגם בסוף בסוף המיינסטרים הולך אחריכם. אז יש לזה משקל. אז אני לא יודע להגיד איך זה יקרה, אבל אני רואה ציבור, וראיתם את תחילת המלחמה, ראיתם מה זה אחדות, כולם עפו לשמיים.
חבל הזמן.
כלומר, זה ישנו. ואתה רואה היום את הצפונים מקריית שמונה, ואת הדרומים מסדרות, שמגיעים לתל אביב, מה הדבר הראשון שהם אומרים? וואלה, פחדתי מכם. כולם אמרו לי שאתם לא סובלים אותנו, איזה כיף פה. זו התגובה, זה השבר, את זה אתה צריך לחבר.
רינה, תודה רבה.
תודה רבה לך.
עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. טוב, זה היה אופטימי, נכון?
כן.
תן לנו איזה שיר אופטימי, איזה אופטימי זה היה. תן לנו איזה שיר. שיזרם לכם הכפר. איזה אופטימיות ישראלית. כן,
מילים ולחן, חנמל.
חברים, אנחנו בישראל...
מישהו לא אהב את זה, מישהו לא אהב את זה.
יש אנשים פחות אופטימיים. אחד מהם קוראים לו קובי פרץ, שהוא גם זמר וגם עבריין מס מורשע. והחיבור הזה הוא חיבור שהשלטון שלנו חולה.
מה לעשות, מה לעשות, נשמה? ככה זה כשאתה לא לוקח עסקת טיעון, ביבס, עיין ערך. ככה זה שאתה לא לוקח עסקת טיעון, אתה יושב בכלא, מה לעשות?
כן, אבל זה כאילו מה שהשלטון אוהב. אז יש לנו זמר, והוא נכנס עם תפילין לבסיס של צהל, והוא כותב בעיתון, הם לא נתנו לי להיכנס לשיר, כי אני שר שישרף לכם הכפר.
אולי כי אנחנו באמת...
ואתה מסתכל, אתה אומר, נו, ומה הבעיה, אחי, מה הטיעון שלך? כאילו,
מה? לא, וזה גם, אני חייבת להגיד, זה עוד הוכחה לזה שהצבא שלנו מוסרי. בבקשה.
תלוי, תלוי, את מי את שואלת?
אני לא מעלה על דעתי שהייתם עושים את זה לשלומו ארצי, ובוודאי לא לאביב גפן, אבל זה בושה.
שלומו ארצי, אביב גפן.
יש יהודי שבא לשמח את החיילים. זה התרומה שלו היום. אני מניח שאם הוא היה בגיל צעיר יותר, גם היה נכנס לעזה.
בדוק.
זה מה שאתם עושים לו.
הוא והחימצון והג'ל נכנסים ומוחקים את הכפרים. הוא נכנס, הוא קובי פרץ, קובי פרץ נכנס ועושה את הכל. חבל על הזמן, מה זה סיירת?
אין.
חבל על הזמן.
אין שד עדתי בקצה של הזה שהוא לא יקפוץ עליו כמו משוגע אחרי שבגץ דרך אגב הרגע בשידור לא נתן לו להעיף את מישאל וקנין מהדואר.
יאללה, ועוד וקנין, אני לא מבינה, מה אתה יוצא נגד מזרחים, אמסלם?
חוזר, מה אתה
רוצה? אתה יוצא נגד מזרחים? לא הבנתי את הקטע.
אבל כאילו מה אתה רוצה על אביב גפן ושלמה ארצי? כאילו מה אתה, בוא נראה אותך גבר, צל טונה.
בוא נראה אותו יוצא על טונה.
צא על פלוטניק.
ואז טונה תופר עליו שיר, גומר אותו.
תופר אותו.
גומר אותו.
צא על טונה.
אני רוצה לראות את זה.
אבל יאמר לזכותו של זוכה פרס חנמל.
כן.
ניסים וטורי.
כן.
שהוא שמע את דודי אמסלם ואמר לו, אתה יכול להחזיק לי שנייה את הבירה?
לא את הבירה, את המחיה.
ואני התקשרתי לב היום, ביקשתי להקדים את התעודה שלו היום כדי להביא את זה, להוקיר לו את התעודה על מה שהוא עשה.
ברור.
הכנתי את התעודה הזאת, הייתי אמור לקבל אותה בעוד שבועיים, אני מקדים את זה. בגלל מה שעשו לך אתמול, וזה...
מה שעשו לך? לא נתנו לך לשיר שיסרף להם כבר פרשת קובי פרץ.
לא יומן.
ניסים
על
וטורי.
זה אתם מוצאים את האנרגיה שלכם. המדינה בוערת, אנשים פה חטופים, אנשים כאילו משפחות התרסקו. אין, מדינה גמורה, גמורה. גמרתם, גמרתם, פירקתם אותנו לגורמים, אבל אתה רוצה להעניק פרס, חשוב לך להעניק פרס לקובי פרץ על מה שעשו לו הצבא, שאתם גם מאשימים את הצבא. לא, אין לי כוחות.
זה...
אין לי כוחות, באמת.
כי בדרך כלל ליכודניקים, הם רואים עבריין מורשע, הם עוזרים...
ישר הלב שלהם יוצא אליו.
או שלא, או שלא, או שלא.
בחודשים האחרונים נועל קמפיין רשת די אגרסיבי, נגטיבי, שכניסה, ביקש לחבר בעצם בין ראש עיריית הרצליה עד כה פדלון, לבין יור סניף הליכוד בעיר, העבריין רפיק דושי.
העבריין של הליכוד, רפיק דושי.
מי עומד מאחורי הדבר הזה?
יצאו עליו.
ודמו לגלות שהתשובה היא היועצים הקרובים ביותר לראש הממשלה נתניהו.
די.
הם הגיעו לאנשים ששלחו את הסרטונים האלה, ובעצם שאלו אותם, מי שילם לכם את זה? התשובה החד משמעית הייתה סוכנות הדיגיטל, פרספשן שיווק בעם של סרוליק איינבורג, היועץ הקרוב ביותר לראש הממשלה נתניהו. כשהם נשאלו, מי האיש בפועל שהעביר לכם את הכסף? התשובה הייתה שותפו של איינבורג, יונתן אוריך, הדובר המקורה והמוכר של ראש הממשלה נתניהו.
איזה טעות, איינבורג ואוריך, איזה טעות של ילדים. תגידו מה אתם משחקים ב... תקשיבו עכשיו טוב, יא גבינה צהובה וקוטג', תקשיבו עכשיו טוב למה שאני אומרת לכם, מה אתם מתעסקים? מה, תקשיבו, זה לא עכשיו אתם כאילו עושים משהו לזה, לא, לא, אתם הולכים בדרכים שאתם לא יודעים איך אתם תצאו משם.
תראה, מה זה?
למה, למה, חבל על הפנים, לבנבנות המתוקות שלכם.
יש קרע בתוך הארגוני פשיעה, הם מתחילים להתפצל, עבריין מורשע אחד שר שיסטרף לכם הכפר, עבריין מורשע אחר רץ לעיריית הרצליה, ואז עבריינים עתידיים, לכאורה, לכאורה, עדי מדינה לכאורה, נכנסים לקלחת, וזה מי שמנהל אותנו היום, זאת היא התרבות הרעה.
ובזה מתעסקים האנשים של ביבס, אתה מבין?
אבל יש, יש בשורות טובות, יש בשורות טובות, ולא צריך תמיד, לא צריך תמיד להיות...
את כל מה שרינו, רים אתה עכשיו הורדת, כאילו, למה, למה?
לא צריך תמיד להסתכל רק על הרע, ובשביל זה יש לנו את נשיא מדינת חנמל, ישראל, בוז'י הרצוג, שהוא... הוא רואה את כל מה שאנחנו מדברים עליו כבר, כל הפרקים, והוא נכנס כרגע לעבודה, ואני מאוד מאוד אופטימי.
אני חושב שחשוב שישראל תופיע באירוויזיון, כי זאת במה של מאות מיליוני צופים. יש שיר שישראל, שייצג את ישראל ב-1992, שאומר, זה לא רק ספורט.
טעות.
זה באמת לא רק ספורט, זה גם עניין בעל משמעות מדינית.
מדינית!
לא, לא. זה, עשיר, עשיר, זה רק ספורט. זה בדיוק המשמעות ההפוכה, בוז'י. זה בדיוק המשמעות ההפוכה. וגם, תכבד את דפנה דקל. זה רק ספורט, זה לא רק ספורט. אוף, עד שאתה כבר מתעסק בדברים חשובים, אתה כאילו דופק את זה ברגע האחרון.
לא, שנייה, בוא, יש פה מישהו, יש פה אסטרטג, נשיא מדינת ישראל. בסדר, אסון מירון, ועדת חקירה, מאות הרוגים, והוא נכנס לפעולה, והוא הולך לוודא שאנחנו נשתתף באירוויזיון.
כן, כי זה חשוב.
כי הוא איש יוצא דופן, הוא פסגה, הוא פסגה. עכשיו, אני חושב באופן אישי, שקובי פרץ צריך לשיר באירוויזיון.
וואי.
שישרף לכם הכפר.
אתה יודע מה יקרה?
שישרף לכם הכפר. אני, כן, אני לא יודע מה יקרה. אפשר לעשות להתקשר לבית הנשיא?
רגע, מה, אוקיי, מה?
שאת רוצה לדבר עם בוז'י, איך להגיע לבוז'י? לקשר לאירוויזיון, שאנחנו רוצים שקובי פרץ ישיר. קשרים למזכירות של בית הנשיא.
אני לא רוצה שקובי פרץ ישיר.
מי את רוצה?
אני רוצה ש...
שלום, ותודה שפניתם לבית הנשיא. למוקד פניות הציבור, נא להקיש אחת.
אחת.
בית הנשיא, שלום, מדבר עידו.
היי עידו, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, אהלן.
היי, מדברת מעיין, יש לנו פודקאסט שנקרא עם ישראל חי, לרן ארנבו ולי, ורציתי, ככה, אני ראיתי שהנשיא, הוא דיבר בעצם על האירוויזיון, שאני חושבת שזה מדהים בעיניי שהוא מתעסק בדברים כל כך כל כך חשובים, וחשבנו, אולי הייתה לנו הצעה, כי הוא אמר שזה באמת חשוב שישראל תיכנס לאירוויזיון, והייתה לנו הצעה, חשבנו שאולי הוא יוכל, לא יודעת, כאילו להפעיל את זה שלו, ושקובי פרץ בעצם יהיה הנציג שלנו. כי שמעתי שיש לו להיט עכשיו מטורף, אני חושבת שזה יכול להיות היסטרי אם הוא יהיה באירוויזיון.
תראי, אני לא חושב שהוא ממש זה שאחראי על הדברים האלה, אבל...
מה, שבוז'י הוא לא אחראי על בחירת הנציג? לא, אבל בטוח יש לו קשרים, כאילו, בחלונות הגבוהים, אתה יודע. מה, כאילו, בטוח הוא יכול, לא יודע.
אני אציע את הרעיון, אבל אני לא חושב ש...
יואו, איזה מלך אתה. איזה מלך אתה, כי יש לו להיט חדש, שיסרף לכם הכפר, יכול להיות ייצוג מדהים שלנו באירוויזיון באירופה, נראה לי שיהיה אוף על זה.
את רצינית?
אם אני רצינית? אני רצינית? כמו ש...
כמו בדיחה.
לא, אני רצינית, ממש כמו שבוז'י דיבר על זה.
לזה שרצו להוציא את ישראל מהאירוויזיון לגמרי כן.
נכון, אז הייתה לנו הצעה, חשבנו על זה פה, והייתה לנו הצעה, איך לא יוציאו.
תסבירי לי בדיוק, אם רצו להוציא את ישראל על זה שהשיר פוליטי, איך זה לא עוד יותר פוליטי?
אני לא מבין, מה פוליטי? זה פוליטי?
זה אפילו שיר שנאה באיזשהו מקום.
יש מי שיכול לראות את זה כשנאה.
תראי, השיר הזה, המקור שלו זה סדיני כדורגל, בוא נגיד, שצחקים נגד סכנין, למשל.
נכון.
כן? זה לא איזשהו, זה לא מתאים, מה שאת מציעה.
אתה יודע מה, עכשיו שאתה כאילו, שאתה מסביר לי את זה ככה, אני חושבת שאתה צודק. אני חושבת שזה נכון. עשית לי סדר. ואני חושבת שזה נכון, זה לא יהיה נכון לשלוח את קובי פרץ. אל תעביר את זה לנשיא, טוב?
זה לא קובי פרץ, לא קובי פרץ, זה פשוט דווקא זה, אבל דווקא השיר הזה, זה הבעיה.
נכון, אתה צודק, אתה צודק, זה לאו דווקא קובי פרץ, זה השיר הזה, הבחירה שלי לא הייתה טובה, אתה צודק, אתה צודק, כמו, ממש כמו הבחירה של קובי.
לא, אבל שאלה, רגע, תגידי, זה באמת היה שיחה רצינית, כאילו, שאת מתקשרת לעשות מתיחה, כאילו זה נשמע פה מתיחה.
אתה צודק, עידו, יש לך חושים, יש לך חושים חדים, אתה צודק. אנחנו רצינו לבדוק מה יגידו לנו בבית הנשיא, לגבי לשלוח באמת שיר כזה, כזה נוראי בעצם לאירוויזיון.
לא יודע, איזה תגובה ציפיתם שתקבלו, כאילו... לא יודע, יש לו עוד שירים, לא חשבתי שזה מה שדיברתם עליו בהתחלה.
בסדר, נו, אבל אתה יודע, ככה, באמת, רצינו לבדוק עם... למה בוז'י בכלל מתעסק בזה, זה מה שרצינו לבדוק. למה בוז'י בכלל... למה, יש לנו, אני אגיד לך... אתה מבין, אתה מבין, עידו, זה גרם לנו לחשוב, למה נשיא מדינת ישראל בשעה כזאת, שהמדינה שלנו נמצאת בה בכאלה קרייססים, והוא לא הביע את הדעה שלו, בכל כך הרבה דברים שהוא כן היה צריך להביע, נחרצות את הדעה שלו, למה דווקא בזה הוא בחר להתעסק?
את זה למשל, מה שעכשיו, המסר שאת עכשיו אומרת, אני כן חושב שזה יראה טוב להעביר הלאה.
אוקיי, אז תעביר הלאה. אין לנו שום בעיה, אנחנו בכיף נשמח, ותמסור לו גם שיהיה לו סופש מקסים. וגם לך, עידו, תודה.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה, ביי, שבת שלום.
חמוד!
איזה אנשים מועסקים בבית הנשיא?
כן!
אני מתה, מה זה? איזה
בוז'י
חמוד!
בוז'י, תקדם אותו, הוא לא סמרטוט.
בוז'י, גם בוז'י, אולי תתייעץ איתו. הוא לא סמרטוט. עזוב, אולי תתייעץ איתו. אני חושבת שצריך לקדם, באמת צריך לקדם אותו, צריך להתייעץ עם עידו על דברים.
חד משמעית. אנחנו, חד משמעית. כל הכבוד, חיידו, ואני רוצה, אנחנו תקועים.
כן.
גם הפרק אמור להסתיים, וגם אנחנו לא יודעים את מי לשלוח לאירוויזיון. תראה, אני, יש לי, את זוכר, אומרים לנו שאנחנו לא מבקרים את האופוזיציה.
כרגיל, נו מה, לא מבקרים את האופוזיציה.
נכון. ולפני שבועיים שמענו פה את נעמה לזימי עושה צעד ברוטלי.
מה זה, אלים?
כן, ומגיעה לוועדת הכנסת ומקריאה שיר של... נומי שמר.
זה היה של נומי שמר.
כן.
עכשיו מה?
אני אמרתי לך שאם המצב יחמיר, היא תסלים. אני אמרתי לך שהיא תסלים.
יש הסלמה בגזרת הזימי?
חבל לך על הזמן.
אני רוצה להקריא את שירה של יונית נעמן.
בכנסת.
העולם נעצר על סף המילה.
לא בוועדה.
לא.
הנה אבא, אמר יואלי, בדרך לגן החדש.
יואלי.
על המדרכה שבקצה אצבעו המורה, ראיתי איש צעיר, סועד לבוש מדהים. של צבא ההגנה.
אופוזיציה!
זה לא אבא, אמרתי לבני.
סליחה.
ועצרתי באמצע משפט. המילים זה חייל, נעמדו בגרוני, דום מתוח. שלא ידע עדיין לאן הולכים חיילים, מה עושים צבאות, איך עומדים דום. תודה רבה.
אוקיי, 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 תקשיב, 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 עכשיו שנייה, 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 רגע, 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 לזימי חיים שלי, אני באמת, אני שרופה עלייך, אני מתה, אני אוהבת אותה, אני אוהבת את לזימי, מאוד 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 אוהבת אותה, אבל תקשיבי, באמת, אפרופו, דיברנו הפרק על צ'רלי ביטון, זיכרונו לברכה, הבן אדם קשר את עצמו, עזק את עצמו לדוכן הכנסת, אתה יודע את זה? עכשיו אני מצפה ממך, לזימי, שאת תזכי את עצמך, את יכולה לקבל טיפים על הזיקים ממאי גולן, אם את רוצה לכאורה, לכאורה,
לכאורה,
בלי טיפים לכאורה, ואת יכולה, היא תעזור לך שם לקשור וזה וכאלה, אבל אני רוצה אותה חזוקה למשהו ומתנגדת בתוקף, בלי להקריא שירים.
כן!
לא רוצה שירים יותר.
אני חושב שאנחנו נסיים את הפודקאסט הזה בפשרה, ואני חושב שנעמה לזימי יכולה ללכת לאירוויזיון.
כן.
היא בשלה.
אני חושבת גם שאפשר,
כי לאן עוד נגיע, כאילו, עם הסיפור הזה של השירים. נעמה, אנחנו מחכים לך, זה רק ספורט?
דוז פועה, נעמה, דוז פועה.
תודה לך כפרה ששרטתי את הפרק הזה, תודה לרינו צרור המדהים, איזה ג'אם יש לרינו צרור,
מדהים, קודם כל תודה לך, מאמי, תודה, באמת.
בבקשה.
אני מקווה שהצלחתי קצת טיפה לשעשע אותך.
כן, גם אני, ותודה לרון.
תודה לרון המדהים, ותודה גם לאתר. אתה יודע, תודה לאתר. אני רוצה לספר לך שמי שהיה פעם נדב, שהוא בעצם אורי, אוקיי? אז בעצם אימא שלו, היא רצתה לקרוא לו אתר. אתה יודע את זה?
לפני האינטרנט.
עכשיו, למה היא רצתה...
לפני האינטרנט היא רצתה לקרוא לו אתר.
לפני האינטרנט. למה היא רצתה לקרוא לו אתר? בגלל שלסבתא קראו אסתר. אז אני רוצה להגיד לאימא של אורי, תודה שקראת לו אורי. אני אישית לא יעוות לו יותר בחיים את השם, רק אם הוא יבקש. ואתר זה אחלה שם, אבל אנחנו שמחים שזה.
תודה לאולפני שמה, ובנימה מורבידית זאת, אנחנו נזכר שעם ישראל חי.
עם ישראל חי, עם ישראל חי.
רובו.